אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, דניאל פולק ומשה מושקוביץ שעל הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? אני בטוח שאת זוכרת שדיברנו כאן לאחרונה על מחקר מוביל בתחום הספרות והפסיכולוגיה, שטען שקריאת ספרות יפה בגיל צעיר הופכת אותך לאדם עם תפיסת עולם רחבה יותר וגמישה יותר, מכיל יותר, מונגש יותר.
מונגש, כן.
שמקבל את הדייברסיטי של העולם, זה מה שהם אמרו. אמרו שהעניין הוא גיוון.
ספרות יפה.
ספרות יפה.
בניגוד לז'אנרים אחרים.
נכון, צוינו שם ספציפית ז'אנרים כמו מדע בדיוני, פנטזיה, רומן רומנטי, בלש, מתח, כז'אנרים נחותים.
נכון.
מהבחינה הזאת של התרומה להתפתחות של תפיסת העולם של הקורא. זאת אומרת, אם אתה קורא רק מדע בדיוני, הם אמרו, אתה תהיה פחות מסוגל להכיל את הגיוון של העולם, מאשר אם קראת
אני זוכרת, וולבק, כן. אני זוכרת, כי זה באמת, זה מחקר בלתי נשכח, ומטופש. בלי לחקור, אני חושבת שהוא קצת מטופש.
אני חושבת להפך, אני חושבת שזה מחקר נשכח.
נשכח, כן.
אנחנו זוכרים אותו.
לא, אבל אנחנו זוכרים, כי זה היה שבוע שעבר.
זה היה שבוע שעבר. אני חושב שבעוד 5 שנים אנחנו לא נזכור את המחקר הזה.
אני פשוט חשבתי שכבר התקדמנו מהרעיון הזה, שנגיד מדע בדיוני זה נחות וכל זה.
סליחה רגע.
כן.
הם מציגים בפנייך מידע קשה. הם הלכו וחקרו באמצעות תפסים שהם שלחו לאנשים שרירותיים. ואת מתקוממת.
נכון, לכי לחקור.
לכי לחקור. היה לי פעם, כשעשיתי תואר ראשון ב... לא משנה.
מדעי המוח.
מדעי המוח, בסדר. יש לי תואר מדעי המוח, כן, אני מצטער, זה לא נעים. היה לנו מרצה שהיה אומר, talk is cheap. כולם היינו תלמידי שנה א' בתואר ראשון, והוא אמרה לנו מחקר שעשו עליו 1,000 שעות ככה וככה, וחקרו אותו ועשו וזה וזה וזה, ואז מישהו מצביע ואומר, לא, מה, זה יכול להיות שזה הפוך. אז הוא אמר, talk is cheap, לך תעשה ניסוי, תוכיח שזה הפוך.
אז אני עושה ניסויים בבני אדם, ואני רואה סביבי, נגיד, אנשים שאוהבים, שהז'אנר החביב עליהם הוא ז'אנר מדע בדיוני או אימה.
נכון.
נגיד, אני אנשים... מסתכלת, אני לוקחת אדם כמו דד וולקשטיין, ואומרת, רק סתם עלה לי לראש, כן. או דד וולקשטיין, ואני אומרת, האם הוא נחות ממישהו, הוא קרק מן הסתם, או דד וולקשטיין, גם ספרות יפה, אבל...
אולי נשאל את, נעשה פינה כזאת.
כן.
נשאל אנשים שאנחנו מעריכים אותם, זה יהיה רשימה קצרה.
זה פינה.
פינה אחת, עודד וולקשטיין. לא, נשאל אנשים...
בפינה, זה פינה של עודד וולקשטיין בעצם.
נשאל אנשים שאנחנו מעריכים אותם, יש לא מעט כאלה. מה הם קראו כילדים? האם זה היה וולבק, או שזה היה מדע בדיוני? תראי, אני בתור ילד קראתי הרבה מאוד ספרי הרפתקאות. מאוד אהבתי את...
את ז'ול ורן,
ואהבתי שרלוק הולמס ודברים כאלה. אני חושב שזה נחשב נחות.
זה נחות מאוד. למה? מה ילדים בעצם אמורים לקרוא? לא הבנתי.
אולי בגלל זה תפיסת העולם שלי אינה מוצלחת כל כך.
כן, במקרה שלך, המחקר...
כן, המחקר קלה בול. תשמעי, לא רק אנחנו הרמנו גבה מול המסקנות האלה, הרבה מאוד אנשים שהם חובבים של ז'אנר המדע הבדיוני זעמו, ואנחנו נדבר היום על האפשרות ההפוכה, שאת כבר הזכרת אותה, דרך אגב, בזמן אמת, עוד כשדיברנו על זה במקור, שמדע בדיוני בעצם הוא מעבדת מחקר לעולמות אפשריים ולתפיסות עולם רדיקליות, בדיוק ההפך ממה שהמחקר הזה טען. אנחנו נדבר על זה עם שניים, תום בייקן אוחיון וארי בן אריה, שיוצאים בסדרה של 4 הרצאות פלוס בונוס, הרצאה אחת נוספת לילדים, על הבסיס התיאורטי והפילוסופי של המדע הבדיוני. הם ידברו שם על 4 ספרים שמכוננים מהז'אנר, ונשמע מהם מה הם חושבים על המחקר הזה.
והאם הם נחותים?
ולמה? למה התדמית הזאת דווקא בז'אנר המטריף הזה? נדבר גם עם יונתן דורון בפינה עובר מסך, ננסה להבין מדוע במאים מסוימים בחרו לעשות סרט דווקא מספר שהוא ספר המשך. כלומר, הם רואים סדרת ספרים ואומרים לעצמם, אני אתחיל בשני. מה למה? לא
להתחיל בהתחלה. למה הם לא התחילו בהתחלה, אתה אומר.
כן.
טוב, לפני זה בוא נדבר קצת על ספרות כביזנס ועל כנות.
ספרות כביזנס?
כן. אוי, לא, ספרות כביזנס. בדרך כלל אנשים לא מדברים על הנושאים האלה בכנות, אולי גם לא בינם לבין עצמם. אני לא יודעת למה כל כך קשה להסתכל במראה. בטח כשהיא עשויה מזהב טהור. תסתכלו. אנשים רוצים את הכל בדרך כלל, גם את ההון הממשי וגם את ההון הסימבולי, והם לא מוכנים לוותר, והם לא יגידו לעצמם את האמת. וזה כל האנשים ככה, אז למה, זה לא רק סופרים, אז גם סופרים. אנחנו כולנו רוצים את שלושת הקפים, כסף, כוח, אבל גם כבוד. אנשים לא יכולים בלי הכבוד. אז נגיד שאתה סופר של רבי מחר, אתה מסתובב לך בעולם עם התואר הזה סופר, ואתה לא מוכן בדרך כלל להודות שהספרות שלך היא לא צ'כוב. מה אפשר לעשות? לכן תפס את העין שלי ראיון של ג'ון גרישם בניו יורק טיימס, שפורסם בארץ, בתרגום להם, תרגמו אותו לאנגלית, בגלריה, כי גרישם אומר שם את האמת לגבי הדבר הזה, וכי הוא מתאר את הספרות שלו כביזנס, והוא לא מעמיד פנים ולא מתעמם ולא משחק אותה נעליו. זה מצחן בעיני.
אני לא בטוח שזה בדיוק מה שקורה שם, אבל בסדר. הם שואלים אותו מה הוא חושב על מורשתו כסופר, והוא אומר ככה. כשאתה מתחיל בעסק הזה וקצת מצליח, כפי שקרה לי עם הפירמה, אתה רוצה שיתייחסו אליך כסופר, ברצינות. אבל אתה אמור להיות כן עם עצמך. אי אפשר למכור ספרים ולהיות אהוב המבקרים. זה לא יקרה. יש מעט סופרים, מעט מאוד סופרים, שמוכרים הרבה ספרים. רב מחר שמועמד לפרס נובל למכור 25,000 עותקים, שזה מעט, כן?
מעט, כן.
זה הוא מתכוון לזה...
בעולם שלו.
הוא מתכוון לזה מעט. לא, יש גם הרבה סופרים אמריקאים שמוכנים מחר לחתום על עסקה שבה הם ימכרו 25,000 עותקים, אבל הוא מתכוון למעט. 50 מקסימום, זה מה שהוא אומר. 50,000 כאילו. אם אתה מוכר הרבה ספרים, אתה גמור אצל המבקרים. לכן החלטתי כבר מזמן לקחת את הכסף ולהסתלק. זה בטח יותר טוב באנגלית. Take the money and run.
Take the money and run, כן.
כן. אתה מדבר על מורשת? לא מעניין אותי. לא אהיה כאן יותר. אני לא בטוח שהוא לא נעלב. הוא אומר שהמבקרים שונאים הצלחות אולי, אבל הוא לא לגמרי מודה בזה שהספרות שלו היא לא הספרות יפה שראויה לנובל. הוא אומר בעצם, לא אהבו אותי כי הצלחתי אצל הקהל, לא כי אני לא טוב, הנה, הם משוחדים המבקרים, הם פשוט ראו שזה הצלחה.
תשמע, יכול להיות שנתתי לו יותר מדי קרדיט, אני לא יודעת. אולי זה בגלל שקודם הוא נשאל שם על הספר ה-47 שלו, שיוצא עכשיו, על זה הרעיון בנורטנס.
אפשר להתעכב רגע על מספר הזה.
47, כן.
47 ספרים?
נכון.
הוא לא בן 470.
הספר הזה, עוד מעט נגיע לדבר הזה, הספר הזה הוא אוסף של, הוא אסופה של נובלות שהוא כתב. והוא נשאל, מה פתאום נובלות? כאילו, נובלות זה לא הז'אנר. והוא עונה שהוא שלח מייל לסטיבן קינג, שגם הוא סופר של רבי מחר, גדול, והוא כתב לו, פרסמת כמה קבצי נובלות, איך עשית את זה? לי היה ברור שכשהוא כותב לו את זה, מדובר פה בשאלה עסקית, שהוא שואל את הקולגה שלו, שמצליח כן. כמוהו ברמה שלו, הוא אומר שם שהוא יודע שהקוראים שלו מצפים למותחן משפטי מדי סתיו. וזה ביזנס, וזה בן אדם שאומר, אני עושה ביזנס, הקוראים מצפים, זה אומר שהם שם, הם מעוניינים לקנות, אתה כאן מעוניין למכור, זה אומר שאם לא תפתח את הדוכן שלך כאן בשוק הזה, אז אתה לא תרוויח את הכסף. הכסף הזה מונח על הרצפה, ומחכה לך שתאסוף אותו, אז אתה לא אידיוט, אז אתה תפתח את הדוכן הזה, כן. אתה יושב וכותב, זאת עבודה, זאת מלאכה, זה, נכון? זה ביזנס, זה עסק.
זה האנשים האלה שיש להם דוכן, ובחורף הם מוכרים מטריות, ובקיץ הם מוכרים מתנפחים לים.
יפה.
מה?
זה בסדר, זה מה שאתה עושה. אבל הוא אומר, הוא מדבר על זה בלשון הזאת.
הוא אומר את זה לסטיבן קינג, שאולי סטיבן קינג הוא סופר קצת יותר גדול מג'ון גרישם, אני אומר את זה בזהירות.
גדול באיזה מובן?
יותר טוב.
אוקיי.
יותר טוב.
כן.
ואז...
אז אתה חושב, אבל הוא לא שאל אותו פה שאלה ספרותית בעצם.
לא, הוא אמר לו, איך יכול להיות? הסופרים של... הוא אומר לסטיבן קינג, הסופרים של... הקוראים שלך מצפים למותך נעימה מדי סתיו.
נכון, איך...
ופתאום אתה משליך עליהם נובלות. מה לזלזל חשבת? הם רוצים מכונית, וזרקת עליהם מתנפחים לים.
אולי הוא בעצם שאל אותו, איך זה ייתכן שהם קנו גם את זה, או משהו, או כמה מכרת, או האם זה משתלם, לא יודע.
יכול להיות שסטיבן קינג יכול להיות שהוא משהו צריך לענות לו, זה בן אדם, אתה ג'ון גרישם, אתה יכול לעשות
מה שאתה רוצה. בדיוק.
מה הדבר הכי גרוע שיקרה? לא יקנו? אני, אתה כבר לא תהיה.
האמת היא שזה מה שהעיתונאי של הניו יורק טיימס היה צריך לשאול אותו.
נכון. למה שלא תעשה מה שבא לך?
אנחנו לא פה בביקורת עיתונות, וחבל, כי זו תוכנית נפרדת שהייתי שמחה לעשות, אבל זאת שאלה חסרה.
אני חושב שזה קרח דק ללכת על ביקורת העיתונות. אבל זה רק אני.
נכון. אבל אתה יודע שאני אוהבת קרח דק.
קרח דק, נכון. אני אוהב קרקע יציבה, גם ככה עם קרקע מאוד יציבה, מרגיש לי כל הזמן שאני תכף נופל לתוך הלבה. בואי נחזור לעניין הזה של ספרים. הוא נשאל על ידי הניו-יורק טיימס על האופן שבו הוא ומייקל קרייטן נהגו להתחרות על כסף בהוליווד, שעשה סרטים מהספרים שלהם, שזה לגמרי תומך בהשערה שלך שהוא בביזנס הזה בשביל ביזנס. מתברר שכל אחד מהם רצה שישלמו לו דולר אחד יותר מהשני. זה כמו שכאילו, איך קוראים לו, אילון מאסק שלח לג'ף בזוס פסל מזהב של הספרה 2, כשהוא נהיה הבן אדם הכי עשיר בעולם. זוכר את הדבר הזה?
לא. זהו, זה שהוא שכב עם אשתו, או שזה לא קשור?
לא, זה מישהו אחר לגמרי. זה מישהו אחר לגמרי.
לא, כי זה גם...
זה גם, נכון, החדשות עם אילון מאסק מתקדמות מאוד מאוד מהר מיום ליום. אז כאילו דולר אחד יותר, אני ניצחתי אותך. באמת, גברים. הוא לא מכחיש, הוא משיב כך. בשנות ה-90, במשך 5 שנים ברצף, הסוכן שלי היה לוקח את כתב היד האחרון שלי, תיק סכנאי, הלקוח, אתה, מוריד הגשם, להוליווד, וכל הדברים האלה באמת הפכו כבר לסרטים. נפגש עם אנשי האולפנים, הוא מנהל מכירות פומביות. כשהם שילמו היה מדובר במיליונים. לא ידוע לי בדיוק מה נאמר שם, כי לא הייתי נוכח, אבל זה היה משהו כמו, קרייטן קיבל סכום כזה, אנחנו רוצים יותר. זה היה משחק. ושיחקנו ממש בגדול. זה עבד נהדר, עד שנגמר. מכרתי את הזכויות לספר משחק המושבעים לאולפן New Regency ב-1996 בסכום C. כיום אני לא יכול לקבל שבריר מזה.
איי, איי. אני חושבת שזאת כנות מופלאה, כי מה הוא בעצם אומר? גרישם הוא אדם שהספרים שהוא כתב נמכרו במאות מיליוני עותקים. בעיניי, מה שהוא אמר זה שכדי לכתוב ספר שמאות מיליונים רוצים לקרוא, ספרים, אתה לא יכול לכתוב את בעקבות הזמן האבוד בעצם, כי זה לא מיליונים שרוצים לקרוא ולא יעשו מזה סרטים בהוליווד. אתה צריך לכתוב את תיק סכנאי, והוא בסדר עם זה, זה מה שהוא עושה. הוא אומר שהוא לוקח את הכסף ומסתלק. זה אדם מאוד עשיר, והוא בסדר עם זה שהוא לא יזכה בפרס נובל. הוא בסדר עם זה שהוא לא כותב ספרות יפה, זה לא מה שהוא בחר לכתוב. אולי גם אין לו את היכולת הזאת, אגב. יכול להיות, אני די מאמינה בהשערה הזאת. אבל יש לו את היכולת לכתוב מותחנים שמיליונים אוהבים. ובסדר, זה יפה. גם את היכולת הזאת אין לכל אחד, נכון? אני חושבת שזאת הבנה מאוד מאוד יפה של החיים, אולי אפילו של הספרות, כי עם הון סימבולי לא קונים במקולת, זה הכל.
את המושג הזה, הון סימבולי, טבע הסוציולוג פייר בורדיה, וחייבים לתהות אם זה באמת נכון שהון סימבולי, אם הון סימבולי לא קונים במקולת. אני לא בטוח שזה נכון. לדעתי אפשר לפחות לקנות את ההון הסימבולי במקולת. הרבה כסף קונה הון סימבולי, ולראה השירים שאוספים אומנות, או עושים כל מיני דברים עם הכסף שלהם, שמאוד קשה לוותר על הון סימבולי. זה מאוד לא נעים. יש נגיד את ההון סימבולי הקורבני, שכשאתה נהיה מאוד מאוד עשיר, אתה נאלץ לוותר עליו, אבל אנשים מאוד מאוד משתדלים לא לעשות את זה. נכון שגם אומנות שווה כסף, אבל הם זוכים ככה גם בהון סימבולי כשקונים אומנות, וגם אפשר להכניס פה אותה על נובורישים של ההון התרבותי. כלומר, נגיד סופר רבי מחר, שמתראיין לניו יורק טיימס כמו גרישם, ושואלים אותו את דעתו המלומנת על הפלות ופוליטיקה, אולי נובוריש של הון תרבותי וסימבולי. אולי בגלל זה הוא עונה כמו שהוא עונה על כסף, הוא לא מבין את הקודים, הוא לא יודע מה הוא צריך לענות.
הוא פשוט נבוריש, הוא לא יודע שהוא צריך לשחק אותה עכשיו.
שלון סימבולי, הוא לא יודע שהוא יכול עכשיו להגיד, יש לי את כל העון הסימבולי הזה, בוא נראה איך אפשר לשחק איתו.
אני רוצה לדבר על ספרות עכשיו, לא על כסף, אל תדברי איתי על כסף בכלל. או שזה זה, או שזה בגלל שהאמריקאים פשוט לא מתביישים לדבר על כסף, בעיקר כשיש להם כסף. בארץ זה עדיין עכשיו לדבר קצת מביש, להגיד, אני עושה מלא כסף מספרים, או מאומנות, לא משנה.
היה רעיון כזה בארץ, עכשיו, עם אומן שאמר, אני רוצה להיות מיליארדר מהאומנות שלי.
וזה היה מאוד משונה, נכון? זה היה מין דבר, אנחנו לא רגילים שאומנים מדברים ככה, הוא אמר סכומים. על זה שילמו לי $50,000, על זה $100,000. וואו.
כן.
אז זה חדש, שאנשים יגידו, כן, אני כותב דברים פופולריים, כי אני רוצה להרוויח כסף. פה כולם איכשהו עדיין רוצים להיות סוגה עילית, אבל לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, ולהיות גם מכובדים, זה מאוד חשוב להם. אני אהבתי את הרעיון הזה עם האומן הזה בגלריה, בוודאי, כי הוא שם על זה פס.
כתבו שם שמצד שני שהאומנות שלו היא מודלים חלולים של גבריות שפשטה את רגלה, או משהו כזה.
כן.
זה קצת פגע לי במקום הזה של הגבריות.
של הגבריות.
זה לא בדיוק ציטוט מדויק, אני מצטער, אני עשיתי איזה פרפרזה.
אז פרפרזה די מדויקת, כן. אני חושבת שזה משתנה אצל הדורות הבאים, היחס פה בארץ לכסף ולאומנות ולפופ, הפופ איחר להגיע, אבל אני חושבת שעכשיו הוא כבר באמת כאן, וזה בסדר. וזה בסדר להגיד, אני רוצה את הסניקרז האלה, הם עולים 1,000 שקל, ואני רוצה אותם, ואני עובד בשביל זה, ואני מרוויח מלא כסף, ואני מבזבז אותו על הסניקרז האלה, ואני לא סוגה עילית, אני לא פרוסט.
כל זה היה יכול להיות נכון, לו אם בישראל היית בוחר לא להיות סוגה עילית, או נקלע ללא להיות סוגה עילית, היית עושה מזה מלא כסף. אבל יש לך את הבחירה לא לעשות כסף מספרות כשאתה כותב סוגה עילית, או לא לעשות כסף מספרות כשאתה סוגה לא עילית.
אז נשאר הקטע של הכבוד.
רק הכבוד. לא, יש עוד כף, פשוט. לפעמים אתה הופך את זה לכיף במקום כבוד. במקום כבוד, כיף.
אבל אם אנשים לוקחים את זה כל כך ברצינות,
הם לא יכולים לעשות כיף.
הם לא יכולים להיות בכיף.
יש לי שאלה אלייך כדי לעבור תכף לדבר הבא. מה היית בוחרת? מה היית בוחרת? לעשות מלא מלא כסף ממכירת עשרות מיליוני עותקים של ספרך הנחות, או למכור 10,000 עותקים ולהיות אהובת המבקרים, ושיזמינו אותך לכל המקומות הנחשבים לדבר, ולהיות פילוסופית גדולה. אני יודע מה אני בוחר.
גם אני יודעת במה אתה בוחר.
אני בוחר בכסף. אני בוחר בכסף והרבה. תודה רבה, קחו את אהבת המבקרים שלכם ותדחפו אותה למקום שהשמש לא זורחת בו.
בוא נשמע פופ. אוקיי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תוכנית הספרות, יש לומר.
אפשר היה לגולבל.
של כאן תרבות. תשמע, אמרה ידועה בקשר לז'אנר המדע הבדיוני, שבניגוד למה שאפשר לחשוב, הוא לא חוקר את מה שעלול לקרות בעתיד, אלא את מה שיכול לקרות ממש עכשיו. ספרי המדע הבדיוני הם פלטפורמה לשאול שאלות עמוקות על המצב האנושי בתנאי קיצון. כשחייזרים פולשים לכדור הארץ, כשאסון אקלימי הופך את כדור הארץ לבלתי ראוי למגורי אדם, מי יכול להעלות על דעתו רעיון כזה? יובל, אסון אקלימי. ממש מופרך. או כשהחברה היא בכלל לא חברה אנושית, אלא משהו שמזכיר את החברה האנושית, אבל מתרחש אי שם בעתיד, או אי שם בחלל, על כדור לכת אחר. אבל, על כוכב לכת אחר. אבל מה בעצם אנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו כותבים או קוראים מדע בדיוני? בדיוק בדבר הזה תעסוק סדרת הרצאות חדשה של תום בייקין אוחיון, מרצה ומבקר תרבות, מחבר סדרת הספרים והפודקאסטים, אגדות אמיתיות, ושל ארי בן אריה, דוקטורנט ללימודי תרבות, מרצה וכותב, עורך ומייסד שותף של במת התרבות סף. שלום תום בייקין אוחיון.
אהלן.
אהלן, ושלום ארי בן אריה.
היי, היי, תודה,
זה כיף להתארח
אצלכם.
תודה שבאת. בואו נתחיל אולי ממש בהתחלה. אם המדע הבדיוני הוא כל כך עמוק ומלהיב, ויש לו באמת המון המון מעריצים ברחבי העולם כבר המון המון שנים, בואו נשאל את עצמנו למה בעצם כל השנים הייתה לו, אולי עדיין יש לו, תדמית כל כך מפוקפקת, כאילו הוא בעצם נחות, כאילו, האח המכוער, נחות לעומת הספרות היפה.
זו שאלה טובה.
תום, בוא נשמע אותך.
תכלס, התשובה היא בצדק.
אנחנו מחבקים את זה.
אני אגיד למה, בתחילת המאה-20,
רגע, אחד אחד.
הסוגה של המדע בדיוני הייתה התפוצצה כחלק מז'אנר הספרות הזולה. פשוט בארצות הברית גילו שיותר זול להדפיס חוברות מאשר להשליך את הנייר לזבל. זה הנייר מוכזב, פלפ, וככה הרוויחו 40 סנט או 5 סנט בשבילו, שהיה יותר משתיים מלזרוק אותו לזבל. ובסוגה הזאת שילמו לאומנים פר מילה. אז פשוט...
אז זאת אומרת שזה באמת היה נחות, אתה אומר.
כן, 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 זה פשוט... היה שם 3 סוגות. מערבונים, פשע ומדע בדיוני. כשפשע זה שוטר לבן מציל אישה לבנה מאנשים שחורים או היספנים, מערבון זה קאובוי לבן, מציל אישה לבנה מאינדיאנים אדומים, ומדע בדיוני היה איש חלל לבן, מציל אישה לבנה מחייזרים ירוקים.
ארי, אני רוצה לשאול אותך, אולי מתוך הפרט הביוגרפי שלך על הדבר הזה, כי אתה פעם היית בן אדם רציני, עשית תואר ראשון ושני במדע הדתות, והיית בן אדם רציני, היה לך עתיד, כל עתידך היה לפניך, ואז פתאום החלטת לעשות הסבה לדוקטורט ללימודי תרבות ולהתעסק בנושאים. מה זה? מה קורה לך? מה אימא שלך אומרת?
קודם כל זה מצחיק שאת אומרת שמדע הדתות זה נושא רציני, כן? אבל את צודקת, זאת אומרת, אם פעם הייתי אומר, אנשים היו אומרים לי, תגיד, מה אתה חוקר? אני אומר, מיתולוגיה הודית, והם הייתי מאבד אותם, אז שמתי לב שאני אומר מדע בדיוני, וזה קשור לשאלה ששאלתם, כן? כי מדע בדיוני נחשב לספרות זולה, משהו שמאסקום אתה מעביר איתו טיסה.
נכון.
כן, ככה, אז לא. בסוף סוף יש לי במה להוכיח שזה לא נכון. סתם, אני אגיד ככה, אני חושב שבסופו של דבר, מה שמוביל אותי כחוקר, זה לשמוע סיפורים של אנשים ולהוציא מהם צו טקסטים. מה הם אומרים? כדרך, גם דרך מיתולוגיה, בעצם במובן הזה המדע בדיוני זה המיתולוגיה של עכשיו, כן? ודרך לספר סיפורים, אנחנו עושים סדר במה שקיים סביבנו, מבינים, כן, כן, שמים לעצמנו איזושהי תחושה של משמעות, מבטאים פחדים שלנו, שוקות שלנו, ובמדע המדיוני, בשבילי זה ממש מיתולוגיה עכשווית. וזה שמדע בדיוני באמת קשור, מבחינתי מדע בדיוני שואל, האם, כן? What if? הוא שואל אותו במובן שהוא נורא קרוב אלינו, כי מה ש... אין, הדבר הפנטסטי במדע בדיוני זה לא איזה משהו על-טבעי. זה קשור למדע, קשור לטכנולוגיה, קשור למה יקרה בעתיד.
כן.
אז ה-what if הזה נורא קרוב אלינו. הוא באמת שואל שאלות לדעתי, וזה מה שננסה לראות בסדרה שלנו, עמוקות על החברה, על הפילוסופיה, על האדם, מהי מציאות, מה נפגוש בעולמות רחוקים. אז אני מקווה שאימא שלי עכשיו קצת יותר שמחה.
תגיד לה שהיא יכולה להגיד שאתה עושה דוקטורט במדע, ולהשמיד את הבדיוני פשוט, יכול להיות שזה יקל עליה.
בואו נדבר רגע באמת על הספרים שאתם עוסקים בהם, ואלו רעיונות צומחים הם, כי הרי העניין הוא שמדע בדיוני זה קרקע פוריה מאוד. כל שאלה על אנושיות יכולה בעצם, כל שאלה פילוסופית יכולה לצמוח מתוך דיון במדע בדיוני, או בכלל, אנחנו אנשי מדעי הרוח, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל אילו סוגיות אנושיות תעסקו בהם, ודרך אילו ספרים, תום?
אז זהו, אנחנו בהתחלה ניגשנו לזה וחשבנו טוב, נבחר ספרים מהקאנון ונשאלת שהם בטח שאלו את השאלות הגדולות, אבל כשמסתכלים על רשימות מדע בדיוני של הקאנון, כל ההיינליין, אסימו וכאלה, בעיניים של המאה ה-20 ההיינליין פתאום נתפס כמיזוגן מניאק, שבאישה הבלונדינית השופעת השלישית כבר נמאס מהספרים שלו.
ופיליפ קיידיק לעומת
זאת... מותר,
מותר,
כן.
בתוכנית שלנו מותר, כן.
פיליפ קיידיק לעומת זאת שאף אחד לא, כמעט ולא הכירו בחייו, היום הוא מקבל מעמד קנוני לצד בורחס ואיטלו קלווינו. אז בחרנו יצירות של יוצרים שבינינו מדובר ביצירות ספרות, יצירות מופת לכל דבר, וגם שמצליחות לשאול שאלות שונות ומשונות. אז ביום שלישי הקרוב היא על פרנקינשטיין של מרי שלי, היצירה שהמציאה את המדע הבדיוני, שבדרך כלל קושרים אותה למטריק סטייל הזהרה מפני העתיד, אבל זה בעיקר בגלל הצורה שאנחנו מבינים את פרנקינשטיין היום, בתור מפלצת כזאת היא סוג של זומבי עם ידיים קדימה שמפחיד אנשים בסרטים ישנים, ופחות מה שפרנקינשטיין של מרי שלי תיארה.
אז מה, על מה תדברו?
כן. מה, איך היא תיארה? איך היא תיארה אותו, ארי?
טוב, אז אולי אני אגיד מילה באמת על פרנקינשטיין, שגם עונה על מה ששאלת יובל, זאת אומרת, איזה שאלות בסופו של שואלים. אני חושב שדרך הדמות של פרנקינשטיין, באמת יש איזה אניגמטיות נורא גדולה סביב מהו האדם, כן? הדמות של פרנקינשטיין מטשטשת לנו את הגבולות, וזה מדע בדיוני עושה הרבה, כן? איפה מתחיל האדם ו... נגמר הטכנולוגיה, כן? ופרנקינשטיין היא בדיוק הדמות שעושה את זה. קודם כל הוא באמת חצי אדם, חצי טכנולוגיה. זאת אומרת, האם הוא אורגני או האם הוא נוצר במעבדה. מעבר לזה הוא דמות ציטנית, אבל הוא גם אדם. ואז ברמה אולי הכי מלחיצה ומערערת סדר, הוא גם מת וגם חי. ואני חושב שזה באמת פותח איזה דיון השאלה, מהו האדם? האם יש איזה טבע אנושי אפריורי, או שאנחנו יכולים ליצור את האדמיות הזאת בה... במעבדה, ומה הגבולות שלה. אז מבחינה הזאת היא גם הדמות של פרנקינשטיין, אני גם בא מעולמות של תיאוריה ופילוסופיה, זה מטאפורה לשאול באמת השאלות הגדולות האלה.
על מהו האדם.
אני רוצה לשאול, כן.
יש לו, פרנקנשטיין הוא יצור מלאכותי ויצור בעל אינטליגנציה. אבל בניגוד להיום, אנחנו כולנו מדברים ומתעסקים באינטליגנציה מלאכותית עם דלי וכאלה, האינטליגנציה המלאכותית של פרנקנשטיין מתפתחת דווקא מהבדידות שלו בטבע, הוא לומד מהחיות, הוא לומד מהנהרות, לומד מספרות, ורק אחר כך הוא מתקשר עם בני אדם. כאשר אינטליגנציה מלאכותית היום, אנחנו נותנים לה ללמוד את כל האינטרנט, אבל היא לא, מעולם לא תהילה בטבע, זה הדבר היחיד שהיא לא יכולה לעשות.
זה קשור בעצם למשהו שאנחנו כאילו מתייחסים אליו לא שייך כשאנחנו מדברים על אינטליגנציה, רגש, נכון? פרנקנשטיין, המפלצת של פרנקנשטיין, מה שהופך אותה לאנושית, זה לא השכל הגדול שלו.
נכון מאוד, הוא בן אדם מקסים, הבן אדם הכי מקסים בספר.
והוא מרגיש כל הזמן לא קשור, כן? הוא כל הזמן עושה לעצמו את הסלף-נריישן, שהוא מתבונן על החברה, הוא אומר, רגע, אני אמור להיות בן אדם, אני מת לי רגשות, אני אוהב את הטבע, אני אוהב את הספרות יפה, אבל אני גם לא קשור, כן? אני זה משהו זר. ואולי גם כאן, בכלל, יש את התמת המפלצת במדע בדיוני, כן? המפלצת יש לי זרות, משהו אחר, משהו... לא מוכר לנו איזשהו אקס-טריטוריה של מה שאנחנו רגילים אליו.
כי בסופו של דבר, הרבה פעמים שאנחנו קוראים מדע בדיוני, אנחנו מזדהים עם מי שמרגיש זר, עם מי שמרגיש מפלצת, עם מי שמרגיש לא שייך, וזה מאוד מפתיע כשאתה קורא את פרנקנשטיין, כשאתה מזדהה עם המפלצת שלו ולא עם בני האדם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה לסיום. דיברנו רק על פרנקנשטיין בעצם, העמקנו רק עם פרנקנשטיין, שזו יצירה, אתם כותבים את השנים שבהן התפרסמו היצירות שמוסקים בהן, אז זה פורסם ב-1818, ואז אתם קופצים בעצם לשני עשורים, מ-1965 עד 1984. כאילו, אתם אומרים, יש לנו או את ראשית המאה ה-19, או שני עשורים בסוף המאה ה-20.
מה, זה רק ארבע הרצאות.
בסדר, אבל יכול לקחת אחד מ-1912, אחד מ-2022, לא יודע. מה יש בשני עשורים האלה, בין 1965 ל-1985, שגרם
לכם... המאה ה-20, הנוראית.
הנוראית, ועוד שנות ה-80. בבקשה.
לא, תגיד... כן, לא, אז אני רק אגיד שמבחינתי, איך שאני רואה את זה, פרנקנשטיין באמת מניח, הוא זה ספר מאוד טוב לפתוח איתו לסדרת המפגשים, הוא באמת מניח תשתית לסוג השאלות שאנחנו שואלים, ואני חושב שבאמת ההתמקדות שלנו אחר כך ביצירות מודרניות יותר, באמת כדי, המפגשים שלנו כן מתייחדים בזה שאנחנו באמת מנסים לקשר את המדע הבדיוני לסוגיות חברתיות עכשוויות, כן? יש אין סוף סוגיות חברתיות שהמדע הבדיוני נוגע אליהן, על טכנולוגיה, על מים מציאות וכאלה, ובאמת, בשתי עצורים האלה, שנות ה-70-80, אני חושב שראינו איזושהי תמיכה מועצת של הז'אנר של המדע בדיוני, דווקא בגלל שגם הייתה איזו תמיכה מועצת בטכנולוגיה וכמה שהיא עוטפת אותנו, כן? המהפכה הדיגיטלית התחילה בתחילת שנות ה-80, טכנולוגיה התחילה להיכנס ולתווך כל היבט בחיים שלנו. ואני חושב שבמקביל לזה, גם יצירות מדע בדיוני התחילו רגע לעלות סימני שאלה, רגע, לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה? לאן זה לוקח אותנו? לאן זה יכול לקחת אותנו? דיסטופיות, אוטופיות? וזה שאלות שכמובן רלוונטיות גם, כמובן גם היום.
אוקיי, אז כל העסק הזה יקרה, סדרת הרצאות, קורית בבית אורי צבי בירושלים, נכון?
נכון מאוד, ביום שלישי.
מתחיל ביום שלישי, יפה. אז אני ראיתי שצריך להירשם, אתם מבקשים מהאנשים להירשם, הירשמו והאזינו. תודה רבה לכם, תום בייקין אוחיון, ארי בן אריה.
איזה כיף, תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, עובר מסך.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם עובר מסך, הפינה שבה אנחנו מדברים על הקשר בין ספרים למסכים, עם המומחה שלנו, מבקר הסרטים יונתן דורון. שלום יונתן.
שלום לכם.
אנחנו מדברים היום על סרטי סלש ספרי המשך.
נכון, אנחנו מדברים למשל על תופן דה וינצ'י, שהיה הצלחה ענקית.
כן.
והוא בעצם ספר המשך למלאכים מושדים ש... הצליח, אבל לא באותה מידה כמו תופן דה וינצ'י, ואחרי ההצלחה הענקית של תופן דה וינצ'י היו חייבים מהירו אפילו לעשות מזה סרט, ואחרי שהסרט הצליח, הסריטו את מלאכים ושדים, והפכו אותו להמשך למרות שהוא היה מקדים, למרות שהוא היה הספר הראשון.
עוד פעם, קודם כל יש את מלאכים ושדים, אבל
נכון,
הם לקחו את
הספר אופן... יצא קודם.
ואז הם עשו את הסרט השני, כאילו, הם ביססו את הסרט השני על הספר הראשון,
כאילו
אבל עשו את
הצליח,
זה...
כאילו נורא הצליח, לא.
אבל עשו את זה כאילו זה השני, כאילו הם שינו קצת את הספר כדי שהוא יהיה המשך.
הפריטו קודם את סופת דווינג'י, כי הוא היה הצלחה גדולה יותר מבין הספרים, ואז אמרו אותו, עכשיו נעשה מלאכים ושדים, אבל נהפוך אותו במקום...
לחוצפן מדרגה ראשונה.
נהפוך אותו לסרט המשך, זה לא, כנראה לא היה מסובך לעשות את זה.
אז תגיד לנו מה אתה באמת חושב על הספרים או הסרטים האלה.
אני אתן דוגמה נוספת למקרה שכזה.
כן.
למשל, שתיקת הכבשים הוא ספר המשך של דרקון אדום, שהוא סרט שנים לפני כן כמאן-הנטר, הצייד בעברית, והוא לא ספר שהשאיר רושם רב, ואז שתיקת הכבשים סחף את האוסקר, היה הצלחה בינלאומית ענקית, גרף מיליונים, והסופר נאלץ כמעט לכתוב ספר המשך חניבל לקטר, עשו ספר וסרט חניבל, ואז הצליחו שניהם ואמרו, טוב, עכשיו נעשה דרקון אדום, אף אחד לא זוכר את הסרט הישן, אנתוני הופקינס עכשיו הוא לקטר, ועשו סרט נוסף.
שלא הצליח, אבל. נכון?
דרקון אדום לא הצליח, כי זה היה סרט...
לא שמעתי עליו.
היום ונורא.
ראית את זה?
לא עד הסוף, לדעתי.
באמת?
נכון, רגע, עכשיו נראה אם אנחנו מסכימים, זה היה סרט היום ונורא.
בוא נשמע מה יונתן חושב.
חניבל היום ונורא, דרקון אדום הוא בינוני.
יכול להיות שאני מתבלבל, אני...
חניבל הוא כבר, יש שם מישהו שרואים את המוח שלו בזמן שהוא מדבר, והוא
כן,
אוכל...
כן, ריי ליוטה, אוכלים לו את
כן,
המוח בזמן
חניבל.
שהוא מדבר.
תודה,
זה חניבל.
תודה על הדימוי הזה.
מה, זה לא אני.
איזה עוד, תן עוד דוגמאות.
הדוגמה שהרבה לא יודעים שהוא בכלל ספר, זה נמר דרקון של אנגלי, סרט טיואני משגע, מקסים, מרשים, כל מילה טובה יכולה שבר להגיד עליו. כן. הוא הספר רביעי מתוך חמישה בסדרה של ספרים, כשהדמויות הראשיות בנמר דרקון הן רק בשניות בספרים הראשונים. אז הוא החליט להתמקד בדמויות שהוא אהב, ועשה מזה באמת יצירה משגעת, ואחרי שנים עשו סרט המשך עם ישליהו ובאנגלית, ואפילו אני לא ראיתי אותו. הוא כל כך לא עניין אף אחד, וכל כך לא היה מעניין.
אבל איך?
אבל מעניין, למה זה קורה ככה? איך שהם מתחילים מהסוף בעצם?
אז או שם, כמו בצופן דווינצ'י, ההצלחה מבקשת שיתמקדו בספר המצליח קודם. בנמר דרקון, הדמויות והסיפורים שמשכו אותו, ולא... ובאמת זה לא הכנראה חשוב, הסיפור הרקע של שלושת הספרים הראשונים, וזה יצירה שעומד בפני עצמה לגמרי, אם לא רואים, לא יודעים, אז לא, או כשרואים לא מרגישים את זה, מה קרה פה לפני כן, יש פה איזו היסטוריה שאנחנו לא מכירים.
לא, אבל מצד שני, מה זה משנה בנמר דרקון? כל הקטע היה שהם עפים באוויר ונותנים ביתות מדהימות, מה אכפת לי מאיזה ספר זה? כל ספר אתה יכול לעשות את זה.
ויש לנו עלילה.
נכון, יש שם עלילה, נכון.
יש שם עלילה ויש שם פלשבק אחד הארוכים בקולנוע והוא מרשים, ויש שם רגש רב, ועובדה שהסרט המשך, שעם אותן דמויות, אפילו משליהו שהיא כוכבת בינלאומית, לא מספיק עניין, כי לא מספיק לאוסף באוויר. צריך סיפור, צריך דמויות, ויש גם דוגמה שהזכרנו בעבר, מת לחיות.
כן.
מת לחיות הוא ספר המשך.
שכל פעם שאתה אומר את זה, מזכיר את מת לחיות ואומר שזה ספר, אז זה מפתיע אותי מחדש. כאילו אני יודעת את זה ועדיין מופתעת.
לא, אני לא יודע את זה, אני יודע את זה כל פעם מחדש.
נכון.
כי זה סרט פעולה, אתה אומר, מה, איך אתה צריך לכתוב את זה? וזה כזה בוס וויליס יורה, אז זה ספר המשך של ספר שנקרא הבלש, שב-68, 20 שנה לפני כן, פרנק סינטרה כחב בסרט, והיה לו תאית בחוזה שהוא כנראה הכניס לכל סרט שלו, שאם יש סרט המשך, קודם כל פונים אליו, יש לו את זכות הסירוב. וב-88 הוא כבר היה, או לקראת 88 הוא היה בשנות ה-70 לחייו, הוא אמר, זה כבר לא בשבילי, תודה. העביר הלאה את השרביט, אז אמרו, טוב.
כל הכבוד לו שהוא לא הלך על זה.
אז שכתבו את זה, במקום שיחטפו את ביתו ונכדיו, לקחו את זה לאשתו, שינו את שם הבלש, לדון מקליין, וברוס וויליס, עשה את הקריירה שלו אחרי בלשים בלילה, הוא לורף לסרט הראשון הגדול שלו, ומת מאז יש ארבעה המשכים, ומי זוכר בכלל שזה היה ספר.
זה נכון, וגם את ההמשכים לא עשו לפי סרטים במקרה הזה, נכון?
לא, היה רק את הספר
לפי ספרים, כן, סליחה.
ואז לקחו רק את הדמויות, רק לפי הדמות של ג'ון מקליין ואשתו, שגם היא נעלמת באיזשהו שלב ומתמקדים בדמות של השוטר. זה רק מוכיח שבאמת לא חשוב מה, לפני כן אם אתה כותב תסריט טוב, אנשים זוכרים אותו, והעבר הספרותי, הוא לא נשכח לרעה, הוא נשכח כי זה פשוט פחות חשוב, והדמות הופכת לקולנועית, והדמות הספרותית נשארת בעיניי משהו אחר.
יש בי שמרן שהוא רובי.
יש בך אחד שומרן כזה בפנים.
שהוא הרוב, הוא הרוב, יש לו זכות הצבעה. שאומר, לא, תתחילו בהתחלה, לא מוכן, לא מקובל עליי, תתחילו בהתחלה, תעשו לפי הסדר, תפסיקו עם השטויות שלכם.
וואו, זה מפתיע שיש בך כזה שמרן.
מי היה מאמין?
מי היה מאמין?
תגובה, לא יכול להיות. אז באמת, סדרות מצליחות, אם מתחילות כמו הארי פוטר, סיפורי נרניה, אז מתחילים את זה בהתחלה, בסרט הראשון, ואם הארי פוטר, כולם הצליחו, אז הצליחו להגיע לשבעה. אבל נרניה באיזשהו שלב הפסיקו, לא המשיכו הלאה את הסרטים, כי פשוט הקהל הלך והצטמצם והספרים לא מצליחים מוכרים כמו הראשונים. אז אי אפשר, ובדרקון אדום, אם היו שוב מתחילים עם הראשון, כנראה זה לא היה זוכה להצלחה. אז אין ברירה, צריך ללכת עם מה שהקהל מכיר, מה שהקהל דורש אפילו לראות. תופן דווינג'י, מה שהקהל חיכה לסרט, לגרסה הקולנועית. אז יש משהו שחייבים להתחיל בהתחלה, אם זה סיפור בהמשכי כמו הארי פוטר שהוא מזדקן, מתבגר ויש קשרים הלאה, וכשזה רק עלילות כמו הרקול פורו שכל ספר עומד בפני עצמו, גם אם הוא מזכירים ספרים קודמים, אז אפשר לדלג על ספרים מסוימים בסדרה במרכאות או לא במרכאות.
יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי, סטטוס די מדהים, של אביחי פלח, שבו הוא כותב כך. היום למדתי שיש גיבור על עברי מה-70s בשם שרף, או באנגלית סרף, שמשתמש בחפצים מהתנך כדי לקבל כוחות על, זה עדיין הסטטוס, כן? מה שאומר, הוא ממשיך, שכל רגע שלא עושים עליו סרט, גם אם יהיה היחיד בקהל, הוא אנטישמיות חפצית. מהסוג הגרוע ביותר.
נכון.
סטטוס
צודק אבי חיפה.
זה נכון.
כל דבר זה, כל הזמן אנטישמיות מסביבנו. באמת. על מה הוא מדבר אבל?
זהו, אז הוא מצרף תמונה של ריבוע קומיקס, שבו רואים את סופרמן, לא פחות ולא יותר, הגיבור על. סופרמן ושרף מסטיילים בישראל, כשברקע רואים כמקובל, אדם בלבוש חרדי, מטייל לצד מבנה שנראה כמו כנסייה עתיקה.
כי חרדים תמיד נכנסים לכנסיות עתיקות, זה הדבר הזה.
זה ירושלים, היא קדושה לכל הדתות.
נכון.
יש שם צלב.
שמעתי על זה.
יש שם צלב, זה לא יכול להיות בכנסת.
לא, אבל אתה מבין שהם רצו להכניס פנימה
כמה דימויים.
נזרוק חרדי, נשים כנסייה, צלב.
מה יש בישראל? כנסיות וחרדים.
נכון.
סופרמן שואל אותו, אז אתה אומר לי שאתה לובש את האדרת של אליהו הנביא? והוא נענה שם בסטריפ הזה על ידי שרף. כן, המות שלי היה שייך למשה, הטבעת של המלך שלמה, והשיער הארוך שלי נותן לי כוחות. ממש כמו שמשון. הוא כאילו מסביר לו ולקוראים. הנה, ככה אני גיבור על, תראה סופרמן.
באינטרנט מלמדים אותנו שמדובר בגיבור על של חברת DC Comics, אותה חברה שבאמת עשתה את סופרמן ואת בטמן וכל אלה. סיפור הקומיקס הוא על חיים לבון, מורה בבית ספר יהודי, שחפצים מיתי מהתנך נותנים לו כוחות על. טבעת שלמה? יובל, מעניקה לו חוכמת על. האדרת של אליהו מגינה עליו, המטה של משה יכול להתארך. לקרוא המים ולהפוך לנחש. אנחנו מכירים את זה, וכאמור, השיער מעניק לו את הכוחות של שמשון, כן? שמשון הגיבור. ובנוסף לכל זה מתברר שאלוהים לצידו, כי הוא עומד לצידנו הרי, היהודים, הוא יכול לבקש ניסים מכוח עליון.
כן, בתגובות לסטטוס אגב, שהיו מאוד מעניינות, התפתח שם דיון, היה שם מי שכתב ככה. זה מדהים שהוא אשכנתוז בשם חיים לבון.
אשכנתוז.
אשכנתוז.
אתה כזה אשכנתוז, יאו.
אשכנתוז בשם חיים לבון שמלמד בג'ויס סקול, עד שהוא נוגע בחפץ מהתנך והופך לשרף, מרוקאי גברתן עם כוחות על.
גם הסכסוך היהודי-מוסלמי מקבל ביטוי בקומיקס הזה. שרף עוזר לסופרמן לנטרל פצצה שנורתה על ישראל ונעשה חבר של השומרים העולמיים, עד שהוא מסרב להצעה של מלכת הדבורים מביאליה, מדינה מוסלמית, והופך לזאב בודד. לא, טוב, בסדר. מה שתגידו. אוקיי.
זה כלום, זה כלום. עוד מסגירים בתגובות של המתחרה של חברת הקומיקס DC, מרוול, גם כן יש דמות ישראלית, סברה, או רות בת שרף. הם גנבו את השם. הם גנבו להם את השם, באמת.
בעצלנות
או מרמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. היא מוטנטית. אני לא יודע אם בדיוק מוטנטית מנגיד מ-X-Men, שזה של מרוול, אבל יש לה כוחות על מוטנטים. היא נולדה בירושלים גם כן. כי הרי חייבים להיות בירושלים, היא גדלה בקיבוץ מיוחד לבעלי כוחות שמפעילה ממשלת ישראל.
שזה מפאי, זה מפאי ניקים, זה קיבוץ מיוחד בעל כוחות שמפעילה ממשלת ישראל.
חוץ מהכוחות זה מפאי.
לא, זה היה פעם כוחות.
היה פעם, אבל מוטנטים...
היא ישראל הראשונה, בקיצור.
היא ישראל הראשונה, היא הייתה הגיבורה הראשונה ששרתה במוסד, היא אחר כך גם הולכת למשטרה, וכל זאת בזמן שהיא סוכנת על כזאת, והיא הולכת מכות עם הענק הירוק. לאחר שהיא חושדת בו שהוא מסייע לטרוריסטים ערבים.
אסף סגיב מזכיר בתגובות שגיבור העל היהודי האמיתי הוא מגנטו מקסמן, נכון?
כן,
מגנטו. אני לא ראיתי אקסמן, לא נעים לי להגיד.
לא ראית את מגנטו
באקסמן? לא, סליחה, אני מצטערת, לא ראיתי. והוא, אומרים לי, הוא כידוע, כנראה שזה ידוע, ניצול שואה.
סליחה, בסדרת הסרטים. יש סצנה מטורפת של מגנטו במחנה ריכוז.
וואו.
מפרידים אותו מאימא שלו, והוא מושך בכוחות על את שער המחנה כשמפרידים אותם, וקורע את, 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 את השער של המחנה.
זה, 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 כן, זה פנטזיה שלה, שגם אני הייתי רוצה לכתוב. זה טרנטינו כזה. נשפץ את ההיסטוריה.
עדיין זה לא נגמר טוב שם. אני בכל מקרה מאוד מחכה להשתלבות של סברה בסרטי מרוול ושל סרף בסרטי דיסי, אם כי זה עלול לסבך אותם היום ב-BDS. אתה לא יכול סתם ככה לטייל בירושלים, או להילחם עם הענק הירוק.
גם ב-BDS, אבל גם עם החרדים, תקשיב, זה תסבוכת שלמה שלכן, אולי לכן הם לא מתעסקים.
ז'אן קלוד, סליחה, ון דאם, היה לפני כמה שנים סרט על ירושלים, שבו הוא התחפש לחרדי והלך מכות שם, בלבוש חרדי, בירושלים, זה היה מאוד מעניין.
והחרדים לא אמרו כלום, טוב, הם לא רואים, הם לא יודעים.
יש אומנות לחימה יהודית מרשימה מאוד.
אוקיי.
לא זוכר איך קוראים לה. אלוף, אביר, משהו באלף. משהו באלף. טוב, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, ואנחנו לא יכולים לסיים לפני ש...
קרב מגע?
קרב מגע. אנחנו לא נסיים לפני הסטטוס של ספריות בית אריאלה, שציינו אתמול.
בשבת, כן.
כן, בשבת, הם נולדו. אמילי ברונטה וקייט בוש ביחד. יום הולד שמח לסופרת אמילי ברונטה ולזמרת קייט בוש, שנולדו באותו היום, בהפרש של 140 שנה. מרגיש כמו צירוף מקרי מיסטי, אבל זה לא ככה הם כותבים. קייט בוש הייתה נערה בת 18, כאשר צפתה בעיבוד של ה-BBC להנקת גבעים, הרומן הקלאסי של אמילי ברונטה. הסרט הקסים אותה, והיא מיירה לקרוא את הספר, אז היא גם גילתה שהיא והסופרת האהובה להחולקות תאריך לידה. זה עדיין די מיסטי. בעיניי. בלילה שבו היא סיימה את הקריאה, ככה הם כותבים, היא ישבה ובמשך כמה שעות כתבה את השיר Weathering Heights. השיר הפך ללהיט בינלאומי, וקייט בוש עשתה היסטוריה והפכה להיות האישה הראשונה שהגיעה לראש המצעד הבריטי עם שיר שכתבה. בעצמה, היא אישה שעושה היסטוריה כל הזמן, היא עושה היסטוריה גם עכשיו ברגעים האלה ממש.
נכון, הקאמבק.
נכון, השנה זכתה קייט בוש לקאמבק מפתיע. השיר שלה, השיר המעולה שלה, Running Up That Hill, שופץ בפסקול הסדרה המצליחה של נטפליקס, דברים מוזרים, בני דור הזד התאהבו בבוש, הם אמרו, וואו, איזה זמרת חדשה ומפתיעה, אנחנו חייבים לאהוב אותה.
חייבים אותה לטיק טוק.
השיר עשה היסטוריה וחזר למצדים אחרי 35 שנים.
אז ברכות ומזל טוב, וזה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לדניאל פולק ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.